מאמר מספר שמעתי, מאמר סמך א', וסביביו נשאה מאות. על הפסוק וסביביו נשאה מאות, אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ושאל מדוע מגיע להם עונש גדול כזה עם הצדיקים באופן כללי, עם הרשעים הוא לא מדקדק כמו עם צדיקים, פחות. זאת אומרת, אותו עבירה שעושה צדיק ועושה רשע, אז לרשע מגיע עונש פי כמה וכמה פחות מה שלצדיק. למה? הפוך, אולי לצדיק, בגלל שהוא קודם כבר היה עובד בתורה ומצוות ונתן כוח הגיעה, אז צריכה להיות איזה מין אולי מידת הרחמים שהתייחסו עליו בצורה אחרת מה שלרשע. כן? איך אנחנו מתייחסים בעולם הזה? נו, אדם הוא גדול, הוא קרא לו משהו, אולי לא היה שולט בעצמו פעם ראשונה, אולי משהו קורה, אז משים כאן. ועניין הוא שכל הגבולים שמדברים במציאות העולמות, הכל הוא בערך המקבלים, כל ההגבלות. ועניין הוא שכל הגבולים שמדברים במציאות העולמות, הכל הוא בערך המקבלים, היינו על ידי שהתחתון עושה לעצמו איזה הגבלה וצמצום, נשאר כך למטה. משום שכך מסכימים למעלה לכל מה שהתחתונים עושים. בשיעור זה נמשך השפע למטה לכל התחתונים עם ההמשכה, עם המחשבה, דיבור ומעשה שלו, גורם שכך למעלה המשך שפע למטה. נמצא לפי זה, אם התחתון על מחשבה, דיבור, מעשה קלה נחשב אצלו כאילו עושה מעשה גדול, למשל על הפסק רגע בדביקות השם נחשב אצלו כאילו עבר על האיסור דאורייתא החמור שבחמורות, אזי גם למעלה מסכימים לדעתו של התחתון, ונחשב זה למעלה כאילו הוא עבר באמת על האיסור חמור. נמצא לפי זה שהצדיק אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק עמו על חוט השערה, שצדיק בעצמו אומר, זאת אומרת הוא קובע את זה, וכפי שהתחתון אומר כן מסכימים למעלה. זאת אומרת, כל ההגבלות, כל העונשים, כל היחס למה שאדם עושה, זה הכל לפי דרגת האדם, איך שאדם עצמו מעריך ושופט את מה שעשה. ובזמן שהתחתון לא מרגיש איסור קל שהיה חמור כמו איסור חמור, גם כן למעלה לא מחשבים את הדברים הקלים שעובר עליהם שיהיו נחשבים לאיסורים גדולים. נמצא שאם אדם כזה נוהגים עמו כאילו הוא היה אדם קטן, היינו המצוות שלו הן נחשבות לבחינת קטנות, וכמו כן העבירות שלו גם כן נבחנים לקטנים, ושניהם נכשלים במשקל אחד, גם מצוות וגם עבירות שהם כולם קטנות, והוא בכלל נבחן אז לאדם קטן. מה שאם כן, מי שחושב את הדברים קלים ואומר שקדוש ברוך הוא מדקדק עליהם כחוט השערה, הוא נבחן לאדם גדול. למה? שאין עבירות שלו הם גדולים ואין המצוות שלו הם גדולים. ולפי התענוג שאדם מרגיש בעשיית המצוות, באותו שיעור הוא יכול להרגיש איסורים בעשיית העבירות. זה כנגד זה, זה הולך יחד. ואומר על זה משל בעל הסולם, לאדם שעשה איזו עבירה חמורה נגד המלוכה, נגד המלכות, נגד המלך, ודנו אותו ל-20 שנות מאסר עם עבודת פרך, ומקום המאסר הוא מארץ, מחוץ למדינה, באיזה מקום נידח בעולם. ותקף הוציאו אותו לפועל הפסק דינו, ושלחו אותו למקום נידח הזה בקצה התבל, ושם מצא הוא האדם הזה עוד אנשים שנחייבו מצד המלוכה להיות שם כמוהו בעונש מחוץ למדינה. אבל מה שקרה לו שהוא נחלה במחלת שכחה, ושכח שיש לו אישה וילדים ואנשים וידידים ומכירים, והוא חושב אז שכל העולם אינו יותר מכפי שרואה את המקום הנידח הזה, ועם האנשים הנמצאים שם גם כן עבריינים כמוהו. וכך הוא נולד שם, ויותר הוא לא יודע שישנו בכלל משהו. נמצא שהאמת שלו היא לפי הרגשתו מה שהוא מרגיש עכשיו, ואין לו שום התחשבות עם המציאות האמיתית מעבר למקום הנידח הזה, אלא רק לפי ידיעתו והרגשתו מה שישנה במקום הזה. ושם במקום הזה למדו עם החוקים ודינים בכדי לדעת שעוד פעם לא יעבור על החוקים וישמור את עצמו מכל אלו העבירות שכתוב שם בחוקים, ולדע איך לתקן מעשיו בכדי שיציאו אותו משם. וכשהוא למד בספרי החוקי המלך, ראה שמישהו עובר על העבירה הזו, למשל שופכים אותו לארץ גזירה רחוק מיישוב העולם, והוא מתפעל מהעונש החמור הזה, ויש לו תרומות מדוע נתנו עונש כל כך גדול, אבל אף פעם לא יעלה בדעתו שהוא בעצמו הוא העובר על חוקי המדינה, וכבר דנו אותו בחומרי התדין, וכבר הציעו את פסק דינו לפועל, וכיוון שהוא חלה במחלת שכחה אף פעם לא הרגיש את מציאותו האמיתית. זאת אומרת, הוא סיפור בעצמו הוא מבין, אבל לעצמו הוא לא מדביק אותו. למה? חסר לו רשימו שזה שייך אליו. וזה פירוש, וסביביו נשארה מאוד, שאדם צריך לעשות חשבון נפש על כל צעד ושעל שהוא בעצמו עובר על מצוות המלך. הוא כבר גירשו ומיישוב, ועל ידי גירשו מהיישוב ועל ידי ריבוי מעשים טובים, אז מתחיל לפעול אצלו מוח הזיכרון, ומתחיל להרגיש איך שהוא נתרחק כל כך ממקום יישוב העולם, ומתחיל לעסוק בתשובה עד שמוצאים אותו משם ומחזירים אותו למקום היישוב. והרגשה זו בדווקא על ידי עבודת האדם, הוא מתחיל להרגיש איך שהוא מתרחק ממקום מקורו ושורשו, עד שזוכה לדבקות השם. זאת אומרת, אנחנו נותנים גדר לעצמנו כמה שמותר וכמה שאסור, ואז מלמעלה מסכימים עם זה, ואז אנחנו יורדים עד כדי כך שנראה לנו שהכל בסדר, שעושים עבירות ונמצאים מחוץ למדינה ארץ ישראל בגלות, ולא מרגישים שזו הגלות, מפני שהגבולות שלנו של המצוות והעבירות הם מאוד מאוד חופשיים. בזמן שאדם מתחיל להרגיש שזה לא בסדר, שהוא צריך להגביל את עצמו ולהתייחס למצוות קלות כחמורות, ולעשות גבולות על הדיבור, מעשה ומחשבה שלו, אז מלמעלה גם כן מתחילים לדקדק עמו ומתחילים להעיר לו יותר איפה שהוא חוטא ואיפה שהוא לא בסדר. זה נקרא שקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ואז הוא מתחיל להרגיש את הגבולות, וזה עזרה שעל ידי זה הוא מרגיש שהוא נמצא מחוץ למדינה, ואז לאט לאט הוא מתחיל להבין שצריכים לחזור חזרה כל פעם על ידי הקפדנות יתר במצוות המלך. יש שאלות? כן.
איך אפשר בכלל להחזיק באיזשהו קו וישר מטרה ברורה לפני המחסום?
מדברים על מציאות שאנחנו נמצאים בה. המציאות הזאת זה לא מקרית. זה כמו שאני כל הזמן מתפעל מנשים שהן כולם צועקות עליי, איך קבלה אסור ללמוד לנשים, אסור ללמד לנשים, למה נשא, למה זה גבר, וזה לא מבינות. זה פשוט לביטור דוגמה, לא מבינות שמה שבורא עשה הוא עשה בצורה המושלמת ביותר. ואם כך מציאות נבראה ובצורה כזאת מתחלקת לכל מיני מינים ודרגות ואופנים, כנראה שזה חייב להיות כך, כי מלכתחילה לא הייתה שום תוכנה שאתה חייב לקיים אותה, אלא הכל נעשה מתוך הצורך הבסיסי. אז צריכים לקבל העולם הזה שאנחנו נמצאים בו, וקודם כל לקבל אותו שזה דבר ההכרחי, הטוב ביותר, האפקטיבי ביותר, המועיל ביותר לגמר התיקון, למטרה. ומה שאנחנו עוברים כל צד ושעל, הדבר הזה גם כן הטוב ביותר לי כדי להגיע לתיקונים. עכשיו, חוץ מזה, עליי מה לעשות, אז אני, אחרי שאני מקבל את זה, שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, אחרי זה, אז מה עליי לעשות? אז תתחיל לעשות. זהו. ולא שאני הולך ומבקר ואומר, אז איך אדם בעולם הזה יכול משהו לעשות? העולם הזה ישנו, האדם צריך בו משהו לעשות, ואם הוא יעשה מה שצריך, הדבר הטוב ביותר זה יהיה בשבילו לגרב אותו למטרה האמיתית. זהו. אז השאלה היא לא נכונה. איך בעולם הזה, אלה, איך בעולם הזה עכשיו, מה לעשות? זאת אומרת, לא להתרעם, לא להניש, ולא תתחיל לעשות ביקורת על שום דבר מה שמסביב. כתוב, אפילו שחרב חדה נחל על צווארו, אל תתייאש מרחמים. שכל הדברים הכי גרועים שבאים לאדם, זה במקוון, והוא חייב לעבור אותם, כדי להשיג הבחנות, וכמו שלמדנו בבוקר בחלק ח' תלמוד עשר ספירות, שבלי זה לא יוכל לגלות שמות הקדושים. זהו, אין מה לעשות, בלי זה יהיו חסרים לו כלים, לא יוכל להרגיש את השלמות ונצחיות. למה? ככה. עכשיו עדיין אנחנו לא יכולים להבין, איך קטן יכול להבין דברים כאלה שנמצאים כמה וכמה דרגות מעליו? אבל צריכים להבין שכל המציאות היא בהכרח כך נבראה מטעם גמר התיקון. סוף מעשה במחשבה תחילה, אין מה לעשות. זה לא שהבורא יכול לעשות, בורא זה חוק הכללי של כל המציאות, כן? מה שיש בכתר אחר כך משתלשל ובא בחזרה עד גמר התיקון, שמלכות תהיה כמו הכתר. אז אם בכתר נקבעה התוכנה הזאת פשוטה, שיש רצון לקבל ההפך מהבורא והוא חייב להיות בדיוק כמו בורא, אז חוץ מזה הכל היתר זה תוצאה מהמחשבה הזאת הראשונה, והכל בא בהכרח, ואין פה בכלל על משהו לחשוב שיכול להיות באמצע איזשהו מעשה או פעולה או מקרי או אחר. לכן על אדם להיות צדיק, זאת אומרת להצדיק כל הפעולות שבאות עליו, אפילו שלפעמים יש כאלו דברים שבלתי אפשרי את זה לעשות. אז בלב זה בלתי אפשרי, כי לב עדיין לא מתוקן, רצונות לא מתוקנים, ובמוח אני מסכים עם זה שככה אני צריך לעבור, מה לעשות? כן. עוד שאלות, בבקשה. טוב, אם אין שאלות, אז לכולם כל טוב. היום בערב אני לא מלמד את זוהר, וזה לא, זה לא, זה לא חובה לנו. ולא נשכח על מה שעכשיו קראנו, שלפי מה שאדם נותן גבול לעצמו, מה הוא אומר? אפילו רגע שאני נפסק במחשבה שלי לחשוב על המטרה ועל הבורא, זה נחשב אצלי דבר חמור מאוד. זה לא צריך יותר. אל תרוץ לעשות כל מיני דברים. כל הזמן תהיה בפנים, בבדיקה הזאת. האם נפסקתי ברגע אחד לחשוב עליו? כן? אין עוד מלבדו, טוב ומיטיב. שני דברים. הפסקתי עליהם או לא? או אני חי עם זה. אם אני כל הזמן חי עם זה, טוב מאוד. אם הפסקתי, לקבל את זה כדבר חמור. כמה שתקבל את זה כדבר יותר ויותר ויותר חמור, סימן שאתה עולה, 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 עולה יותר למעלה.
אפשר
לראות לשאול? כן.
זה בעצם מדבר על חמור. איזה חמור אפשר להיות בשמור? לחשוב שחמור, אם לא לחשוב על זה, זה חמור, אם לא לעשות את זה, זה חמור מאוד. אז איך אפשר עם זה להיות בשלמות?
שלמות זה לא במצב שלי שאני נמצא. שלמות זה עם מי שאני מחובר. אם אני סתם נמצא באיזשהו מצב, אין כזה מצווה שאני אגיד, אני חבר'ה נמצא בשלמות. מה הבעיה? אני מטייל, אני עושה חיים, ככה עובר כל מיני דברים, אני נמצא בשלמות, ברוך השם. זה נקרא שלמות. שלמות זה נקרא, למרות שכל מיני מוראות של התיקונים עוברים עליי, אני נמצא בשלמות בגלל שבכל המוראות האלה אני דבוק לשלם. מתוך שאני דבוק לשלם, אז אני גם כן שלם. ואם אני לא נמצא דבוק לבורא, נמצא בהפסק ממנו, אז ודאי שאני לא בשלמות, ואני מקבל אז מצב הזה כחמור. זה מה שהוא אומר שצריך להיות. אם אתה תגיד, כל מצב אני צריך להגיד שהוא שלם, אז כל מצב, אז אין לך בכלל מה לעשות. כל מצב, הכוונה שמה שבא מהבורא, באים דברים נכונים עליי, עם זה אני צריך להסכים, בזה אני צריך להיות מצדיק אותו, ואני בעצמי, להצדיק את עצמי לא. מה פתאום שאני צריך להצדיק את עצמי? אני צריך להצדיק אותו. ולדבק איתו. ואם אני נפסק בדבקות עמו, אז ודאי שאני רואה את זה כדבר חמור, לא כדבר שלם.
אז מה זה אני? אני זה יחד לכל דבר שבא.
אתה לא מחלק את המציאות שלך לשני דברים. אני ובורא, והיחס שלי אליו. הוא אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. אם אני דבוק לשני דברים האלו, אז אני מצדיק כל פעולה ופעולה שלו. הוא נקרא אצלי שלם. אם אני דבוק לשני הנתונים האלו, אין עוד מלבדו טוב ומיטיב, זה נקרא שאני הדבוק בשלם שלם, גם שלם. אם אני לא דבוק אליו, אז אני לא שלם, ועד כמה שאני מתרחק מהדבקות עליו, מהמחשבה עליו, אני חושב את המצב שלי חמור. אז יש כאלה אנשים שאפילו רגע אחד שמפסיקים לחשוב על הבורא, כי אין עוד בלבדו וטוב ומיטיב, כבר אצלם זה דבר חמור. ויש כמונו שאיי מהבוקר באמת אני שכחתי לי כמה שעות, באמת לא בסדר. זה לא בסדר. לא נורא, אני אשתדל עכשיו. אז זה לא כל כך חמור. לפי החומרת הדין שאתה דן את עצמך בזה, אומרים זה הדרגה שלך. זה הדרגה שלך. תהיה בריא, כל טוב ולכולם יחד.